עוד משהו על השופר. דיברנו על המחריד שבשופר, על המעורר. זה הכל כמו שכתוב בחז"ל בראשונים. המעורר שבשופר, המחריד. פה פסוקים מפורשים. ודיברנו במקביל על השופר של מתן תורה, השופר של, של יום הדין, והשופר לעתיד לו. זאת אומרת, השופר של הגאולה העתידה. עוד נקודה עיקרית, שהיא כנראה העיקר, עיקר כל העיקרים. החלק שהוא מקורו של השופר. מקורו של השופר זה למעשה העקדה. שם שורש עניין זה. כמו שהזכרנו פה בשבוע שעבר, אכן צריכים לתקוע בשופר של עין כדי להזכיר עקדת יצחק. זאת אומרת שמעשה העקדה הוא שורש לכל העניין, לכל מה, ש... מה שנמצא בידינו. והשופר, אז השורש לכל זה נמצא בעקדה. העקדה היא זאת שהנחילה לנו את השופר. והעקדה נמצאת, אבל היא צפה, היא חוזרת, היא עולה על ידי השופר. השופר מחזיר כאילו את המצב, את אותו מצב של העקדה. מצב העקידה חוזר ובא על ידי השופר. ישנה עוד נקודה עיקרית בשופר. כך מקובל מגדולי עולם שהשופר הוא שונה מכל יתר המצוות. כך זה גם מנהג ישראל. מתייחסים על השופר, תקיעת שופר היא נחשבת למצווה אחרת מנטילת לולב, מהנחת תפילין וכדומה. חוץ מהכוונה במצווה, אז מושקע כאן עוד משהו. כל מצווה צריכה כוונה. ובזה השופר לא שונה מכל יתר הדברים. אבל יש משהו בשופר שהוא שונה מההתייחסות, מהיחס על כל יתר המצוות. אז קיבלנו, מקובל מגדולי עולם, שיש בשופר עניין תפילה. זאת אומרת, השופר כשלעצמו, מעשה התקיעה בשופר, זאת היא פעולה של תפילה. וכפי שמקובל, אז זה הפירוש במה שאנחנו אומרים בפיוט, אחרי התקיעות. ושת שפתנו יערב לפניך, כל רם וניסה, מבין ומאזין, מביט ומחשיב לכל תקיעתנו. כביכול, מבין זה למעשה המצווה. ומאזין, כאילו שיש בשופר, אנחנו מדברים אליו. אנחנו פונים אליו ומדברים אליו. אז יש כאן עוד משהו. מביט למעשה המצווה שאנחנו עושים כיתר המצווה. ומקשיב לכל תקיעתנו. זאת אומרת שיש כאן פנייה אליו והוא שומע. נמצא שבשופר יש, חוץ ממעשה מצווה, יש כאן גם מעשה תפילה. אנחנו פונים אליו. כמו שמפורש בגמרא, שאני שופר כתוב בגמרא, כיוון דלזיכרון קעתי כדפנים דם. ככה אומרת הגמרא. זאת אומרת, כאילו שאנחנו עומדים לפניו, כדפנים דם. כאן אנחנו צריכים קצת להתבונן. זה דבר נוסף. כל הקולות שאנחנו שומעים בשופר, קול מחריד, קול מעורר, קול שהוא לא שייך למערכת, כמו שדיברנו פה בשבוע שעבר, קול שהוא יוצא מהמערכת הרגילה, קול בפני עצמו. אבל יש כאן עוד משהו, זה קול של תפילה. יש כאן משהו של תפילה, בעצם תקיעת השופר. ננסה להבין. ישנו דבר מאוד בסיסי בנפשו של האדם. דבר מאוד בסיסי, מאוד התחלתי. זה דבר שהוא מאוד לא מובן. האדם מגיב. בהרבה מקרים אנחנו מוצאים את האדם מגיב בצעקה. צעקה. הוא צועק. הצעקה היא תגובה לפחד. פחד, ככל שהפחד גדול יותר, ככל שהאימה, החרדה, עמוקים יותר, אז הצעקה נוראה יותר. אבל זו צעקה שהיא בוקעת ממעמקי הנפש. מתוך, תוך, תוך מעמקי הנפש, בוקעת צעקה. האדם מגיב בצעקה גם במקרים אחרים. אבל זאת לא אותה צעקה. ישנה צעקה שהיא מקים אדם, מייסרים אותו. התגובה היא לא תגובה לכאב, התגובה היא תגובה לפחד, לחרדה. החרדה נורא, האדם חרד, וכשהוא עומד במצב חרד באמת, אז התגובה היא צעקה, הוא צועק. וכל מי שהתנסה בזה יודע, כל שהחרדה עמוקה יותר, שהיא תהומית, אז הצעקה יותר מקפיאה את הדם. הצעקה היא צעקה של אימה. איזו מין תגובה זאת? מאיפה באה הצעקה הזאת? מאיפה היא באה? מאיפה היא נובעת? לשם מה? אז אנחנו מבינים שאי אפשר לשאול בן אדם לשם מה אתה צועק. אבל בכל אופן הצעקה קיימת, הצעקה קיימת, הצעקה נמצאת. כל המערכת של כל העולם, כל מה שקורה בעולם, אז הוא בעצם בא להשתיק את הקול הנורא הזה של הצעקה. העולם מלא בצעקות נוראות. אילו היינו שומעים את כל הצעקות שהעולם מלא מהן, אז אי אפשר היה להטות אוזן בשום דבר אחר. אז רק הצעקות היו באו. אבל לשם כך נמצאת כל המערכת כולה. כל המערכת המרדימה, המיישנת, המסדרת את הדברים, מקטינה אותה, ומעמידה כל דבר ודבר, כל דבר דבור על אופניו, כל דבר ודבר נמצא במקומו, וכך לוקחים את הצעקות ומשתיקים אותם. או משתיקים אותם, או מתרגמים אותם למילים. אבל הצעקות קיימות. הצעקות קיימות. והצעקות הן תמיד מחוץ למסגרת. כל צעקה היא מחוץ למסגרת. מחוץ למסגרת, מחוץ למערכת. אין צעקה בתוך המערכת. כשהצעקה בתוך המערכת, אז דיבור בקול רם. אבל צעקה אמיתית היא תמיד מחוץ למערכת. היא תמיד מקפיאה את הדם. היא תמיד מוציאה את החרדה ומרתקת אותה. החרדה נמצאת בתוך הצעקה. זה בצעקה אמיתית של אימן. אז כשם שהאדם יודע לדבר, או האדם יודע להגיב תגובות אחרות, אז בין יתר הדברים, או בין יתר הלשונות שהאדם משתמש בהם, אז ישנה הלשון הזאת שנקראת צעקה. מה כתוב? תנו רבנן, שלוש קולות הולכים מסוף העולם ועד סופו. ישנם שלוש קולות שהם הולכים מסוף העולם ועד סופו. זאת אומרת, קולות כאלה שהם ממלאים את כל חלל העולם. ואלו הם, כתוב בגמרא, כל גלגל חמה, גלגל חמה שמנסר בעולם. זהו התהליך הרגיל שהעולם הולך על הסדר הקבוע של העולם. זהו קול, זה ביטוי שהוא הולך מסוף העולם ועד סופו. וכל המונה של רומי, זה עוד קול שהוא הולך מסוף העולם ועד סופו. וקול שני, שהוא גם הולך מסוף העולם ועד סופו. קודם כתוב בגמרא, שהקולות האלה הם מנטרלים זה את זה, הם מבטלים אחד את השני. תנו רבנן, כתוב בגמרא קודם, אלמלא גלגל חמה נשמע כל המונה של רומי, ואלמלא כל המונה של רומי נשמע כל גלגל חמה. זאת אומרת שהם ממתנים אחד, זה את משנל, אחד את השני ממתנים. כל המונה של רומי זה הקול של... זה הקול שמהלך בעולם. זה הקול שכל אחד ואחד שומע, בין אם ירצה ובין אם יסגור את עצמו בחדרי חדרים. זה הקול של התרבות שהולכת בעולם. זה הקול שהעולם כולו... זה השפה שכל העולם כולו מדבר. זה כל המונה של רומי, שהוא מנסר בכל העולם כולו. זה הכוח המיוחד של רומי, שהיא כוללת את כל העולם כולו. כל גלגל חמה זה גם קול, שהוא מנסר בכל העולם. קול שלישי, וכל נשמה בשעה שהיא הוצאה מן הגוף. אדם בודד, אדם מת, ונשמתו יוצאת מגופו. אז הקול הזה, כתוב בגמרא, הולך מסוף העולם ועד סוף. זה קול שהוא, את כל העולם כולו. יש כאן קול שהוא לכל העולם כולו. כל נשמה בשעה שהיא יוצאה מן הגוף. ויש אומרים אף לידה, שנולד תינוק. אז גם כאן יש קול שהוא עובר, הולך, לסוף העולם ועד סוף. אלה הם הקולות שהולכים מסוף העולם ועד סוף. אומרת הגמרא, ובאו חנן רחמי הנשמה בשעה שהיא יוצאה מן הגוף וביטלו. רבנן ביקשו רחמים. מדובר פה על דבר שכנראה נתחדש, אני לא יודע, כנראה הדבר הזה נתחדש בזמן רומי. אז בתחילת מלכות רומי, הגמרא מדברת על כל המונה של רומי. זה לא היה קיים לפני מלכותם. אז באותו זמן כתוב שרבנן ביטלו. רבנן ביטלו את הקול הזה. שהקול הזה לא יצא מסוף העולם בעצם. הקול הזה לא ילך מסוף העולם בעצם. יש כאן משהו שהוא הולך מסוף העולם בעצם. הקול הזה, זה לא אותו קול, זה לא דומה בכלל. מובן, כן? זה לא דומה לקול המסודר שכל המונה של רומי מדבר בו. או כל גלגל חמה שמדבר בו. הם מדברים בקול מסודר, הם אומרים משהו. החמה אומרת מה שהיא אומרת. החמה נחשבת ל... כל הנבראים כולם נקראים תחת השמש. והחמה נחשבת למלך. היא מסדרת את כל הדברים, כל הבריאה כולה, כל המערכת שאנחנו נמצאים בתוכה, נקראת תחת השמש. והשמש היא נותנת את הקצב, נותנת את הסדר לכל הדברים כולם. סדר הזמנים נקבע על ידי השמש. סדר ימים, סדר שנים. זה נקבע על ידי השמש. זהו הכל שהולך בעולם. כל המונה של רומי זה עוד אופן איך שכל חיי שכל החיים מסודרים. זה כל המונה של רומי, שוב קול שהולך מסוף העולם ועד סופו. אבל ישנו קול חריג. יש כאן קול שהוא הולך מסוף העולם ועד סופו, והוא הנגד הסדר של העולם. יש כאן משהו שצועק, צעקה נוראה. זה קול נשמה בשעה שהיא יוצאה מן הגוף. הקול הזה הוא צעקה. זאת צעקה. זאת צעקה אמיתית, צעקה של אמת. אדם נשמע בשעה שהיא יוצאה מן הגוף. כאן נמצאת צעקה של אמת. כאן אין מקום לשום מיני דיבורים, להגיד את זה כך, או להגיד את זה כך, או לדבר כך, או לדבר כך. הכל מאבד את המשמעות. אין שם שום משמעות לשום מילה אחרת. רק לצעקה בלבד. זאת צעקה, היא הולכת, זה ביטוי שהוא יוצא, הולך מסוף העולם בעצם. זה קול שהולך מסוף העולם בעצם. מה הקול הזה אומר? מה הוא אומר? הוא צועק, הוא לא אומר. הוא לא אומר דבר מסודר. הוא לא אומר דבר מסודר. הוא גם לא אומר דבר מסוים. אבל מה שהוא מבטא, הוא מבטא את האימה. הוא מבטא את הפחד. את האימה הנוראה. כל נשמה בשעה שהיא יוצאה מן הגוף. זהו המומנט הגבוה ביותר של פחד. זה הפחד בעצמו. כאן נמצאת האימה בעצמו. אדם חי לו כל ימר בתוך מערכת מסודרת, פחות או יותר. מסתדר, מסתדר עם חבריו, מסתדר עם שכניו, מסתדר עם בני משפחתו, כך או כך. משתדר להעביר את חייו בלי צעקות. והחיים עברו לו מסודרים. אבל כל זה מאבד ברגע אחד את כל המשמעות. חסר משמעות. כלום, זה אפס. כל זה מתאפס. באותו רגע שהנשמה יוצאת מן הגוף, אז כל זה נהיה אפס. מה קיים? קיימת צד. קיימת צד. והצעקה הזאת, אילולי של רבנן, ביקשו רחמים וביטלו מה. אז היא הייתה עדיין הולכת מסוף העולם הזה. מה, זה לא עכשיו הנושא שלנו, למה החכמים ביקשו לקלוט? ומה הדבר הזה שייך בדווקא למלכות רום? זה פרשה לפני עצמי. אנחנו חייבים לדעת, הצעקה הזאת היא תמיד צעקה אל מישהו, אחרת אדם לא היה צועק. אדם לא היה צועק. הצעקה היא לא ביטוי סתם. מהיך היא צעקה? למה אדם צועק? למה אדם צועק? מה זה? איך אנחנו מבינים את הדבר הזה? למה הוא צועק? תוך אימה, אז יש כאן איזו צעקה. אם נתעמק בדבר אז נראה שהצעקה היא לא אחד מחלקי הדיבור, הצעקה היא השורש של הדיבור. זה גם עובדתית נכון, שהקול הראשון שמשמיע תינוק זה קול צעקה. תינוק כשהוא נולד, אז הוא משמיע קול צעקה. יש לזה מספיק הסברים פיזיים, אבל העובדה היא זאת, כשתינוק נולד, אז הוא נולד עם צעקה. ומה שכתוב כאן בגמרא, ויש אומרים אף לידה, אז הכוונה היא שהצעקה הזאת היא באמת צעקת אמת. צעקת אמת. יש כאן תהליך של מוות. כאן תהליך של העברה ממצב למצב דומה לתהליך של מוות. התינוק עובר כאן מחיים לחיים ודומה לתהליך של מוות, של העברה ממצב למצב. והאימה הזאת, אותה האימה, אותה הצעקה נמצאת גם אצלו. יש אומרים אף לידה. בכל אופן, כל הדברים האלה, גם מוות וגם לידה, אז הם לא נכנסים, הם לא... לא מתלבשת עליהם שום מערכת. שום מערכת של דיבורים לא יכולה להתלבש. הביטוי היחידי לדברים האלה זו צעקה וצעקה אמיתית. צעקה אמיתית. צעקה מתוך מעמקי הלב. אין צעקה סתם. אין ולא תתכן שתהיה. אין אפשרות בעולם שתהיה צעקה שלא צעקה שקורית למישהו. אחרת למה אני צועק? למה אני צועק? אל מי אני צועק? מה? הצעקה היא תמיד ביטוי של רוחק. אני מדבר אל מישהו שרחוק ממני. משהו התרחק ממני, התרחקתי ממני. התרחקתי ממני. אז הצעקה היא תמיד ביטוי של ריחוק. וכך בתורה שבכתב, הכל מלא, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו. כשכתוב בתורה ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, אז אין הכוונה, אנחנו אמרנו את מה שאמרנו כביכול הקדוש ברוך הוא, אמרנו את זה בקול רם. זה הפירוש ונצעק אל השם אלוקי אבותינו. זה נקרא ונאמר, זה לא נקרא ונצעק. ונצעק זה הכוונה שהצעקה בעצמה הייתה מכוונת אליו. הצעקה בעצמה, הצעקה עצמה הייתה מכוונת. אנחנו מסכנים היום, אנחנו גם לצעוק לא יודעים. לא רק לדבר לא יודעים, גם לצעוק אנחנו. גם את הצעקה, שכחנו. אדם צועק. אבל כל מי שעבר את זה פעם, כל מי ששמע את זה פעם באמת, יודע שהצעקה היא לא ריקה. זה יודע נאמנה. זה דברים שאי אפשר להעביר אותם בדיבור, אפשר להעביר אותם רק בצעקה. רק בצעקה. אבל מישהו צריך לשמוע את הצעקה. מי ששומע צעקה אמיתית, יודע, יודע שהצעקה מכוונת על מישהו. אין צעקה סתם. אין צעקה סתם בכלל. הצעקה מכוונת על מישהו. זהו עצם עניינה. אל מישהו שהוא רחוק. כל מי שהיה קרוב בניסיון חייו, קולות של נשמות שיוצאות מגופים, שנתקל בזה הרבה, שראה את זה הרבה, נשמע פעם אחת. באמצע הלילה, צעקות אימים של ילד קטן, שפוחד פחד מוות, שבאמת למוחרת הוא מת. נשמע פעם אחת צעקה כזאת, אז הוא יודע נאמנה, שכל הדיבורים שמדברים בעולם הם כולם שקר, כולם שקר מתחילה לעצמו. האמת נמצאת רק בצעקה הזאת. הצעקות צריכים לשמוע, העולם כולו מכוון כדי להעלים את הצעקות. להעלים אותם, להשתיק אותם, להחביא אותם, ולהשכיח אותם. את אלה שכבר נצעקו להשכיח אותם. בכל אופן לעבור עליהם בסדר היום. להמשיך, לעבור מהצעקות לתוך מערכת של דיבורים. מערכת, שוב, נבנה מערכת חדשה של דיבורים. הצליחו, מנסים אפילו להצליח לבנות מערכת דיבורים סביב צעקות. זה ודאי שקר גס. אבל צעקה צריכים לשמור. קיצור, צעקה היא שורש של תפילה. זהו השורש של תפילה. התפילה שורשם לא בדיבורים. למען האמת, גם הדיבורים אין שורשם בדיבורים. גם הדיבורים זה אופן מסוים של ביטוי של הצעקה. אלה דיבורי אמת. אופן מסוים לבטא את הצעקה הזאת. אבל התפילה, התפילה שורשה בצעקה. כשאנחנו אומרים, ונצעק אל השם אלוקינו, כשכתוב בפסוק, ונצעק אל השם אלוקינו אבותינו, אז הכוונה היא שוב, הצעקה עצמה הייתה מכוונת. הצעקה הייתה מכוונת. מה זה ונצעק אל? איך בן אדם יכול לצעוק אל? בתפילה יש דינים, תגיד משהו, תתפלל, תבקש. תפילה זה או בקשת רחמים, או אמירת דברי שבע, או הודעה, או זה, או זה, משהו, משהו. מה זה ונצעק אל השם הרוקר? מה זה ונצעק? מה אמרת? במי התפללת? איפה נמצאים כאן? איפה יש כאן משהו מדיני תפילה? ונצעק אל. אבל כל התורה מלאה מצעק. כל התורה כולה מלאה מצעק. והיה כי צעוק יצעק אליי, ושמעתי כי חנון אני, ואני צעק אל השם אלוקי אבותינו. זעקתי אליך השם. אנחנו מפנים את הצעקה האמיתית שלנו אליו, אבל זאת הצעקה. מי שלא צועק, מי שלא נמצא במצב של צעקה, מי שלא נמצא במצב אימה של צעקה אמיתית, אז הוא יכול להתפלא, אבל לצעוק הוא לא יכול. במצב כזה, במצב שיש צעקה, אז הצעקה היא עניין תפילה לפני עצמו. אבל זה בתנאי שזו צעקה. הרמת קול זאת לא צעקה. כל הנשמה שיוצאת מן הגוף. אז היא עוברת, היא עוברת, היא יוצאת מחוץ למערכת, היא יוצאת מחוץ למסגרת. אדם שהוא מת אז הוא עובר מן העולם, ועובר לעולם, הוא נמצא במקום אחר. עוזב פה ועובר למקום אחר, הוא לא נמצא פה יותר. היה מקרה אחד בעולם, אחת ומדינה. שאדם מת ונשאר פה, מת, ונשאר פה, זאת אומרת, נשאר בתוך המערכת, נשאר בתוך המסגרת. זה היה מקרה אחד ויחידי. בלי שום תהליך של קריאת מתים. קריאת מתים זה שוב, זה מוות ולידה, קריאת מתים חדש. אבל היה מקרה שמוות, מוות, אדם מת ונשאר חי. זה עקידת יצחק. זה מה שקרה בעקידת יצחק. כשמדברים בעקידת יצחק, כמו שכתוב בחז"ל, בכמה וכמה מקומות, מאיכן ידעו למשל, לדוגמה, הזכרנו את זה עוד פעם, מאיכן ידעו איפה המזבח? אז כתוב, ראו אפרו של יצחק צבור על המזבח. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. כך כתוב בפסוק. אומר על זה רש"י בשם חז"ל, תורת כהנים. ולמה לא נאמרה זכירה ביצחק? כתוב, וזכרתי את בריתי יעקב. ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור. ויצחק לא נאמרה סביבה. אומר רש"י בשם חז"ל, לפי שאפרו צבור מונח לפניי, לפי כך לא נאמרה בו זכירה. זכירה זה דבר שהוא פרש מהעיניים. דבר שעזב. ראיתי דבר, וכעת אני כבר לא רואה אותו, אז אני צריך לזכור אותו. אבל דבר שאני תמיד רואה אותו, הוא עומד, מונח לפניי ואני רואה אותו, אז לא נאמרה בו, לא נאמרת בו זכירה. לא צריך זכירה. איפה אפרו של יצחק? יצחק קבור במערת המכפלה בדיוק כמו אברהם ויעקב. איפה זה אפרו של יצחק? מתי זה קרה? מתי זה קרה? מאיפה יש ליצחק אפר? הוא לא נשרף מאוד, לא קרה שום דבר. איפה הוא נמצא אפרו של יצחק? אפרו של יצחק נשאר על גבי המזבח. איפה זה היה? זה לא היה ולא נברא. לא היה דבר כזה. יצחק המשיך לחיות. והמשיך לחיות לו, להתבנים. נשא אישה לא להתבני. מה שכאן קרה בעקידת יצחק זה שעקידת יצחק באמת התממשה. היא באמת יצאה לפועל. באמת יצאה. חז"ל כתוב ש... התיבה הזאת, המילה הזאת, יצחק, אז חז"ל מפרידים אותה לכמה אופנים. הם מחלקים את התיבה, קוראים אותה בכמה אופנים. אחד מהאופנים שקוראים את התיבה זה קץ חי. יצחק, אותיות קץ חי. קץ תמיד נקרא, בלשון הכתוב, קץ זה תמיד נקרא, לך לקץ ותנוח, או לקץ הימים. זה הזמן של תחיית המתים, זה נקרא קץ, זה לא הקץ האחרון. קץ חי. זאת אומרת, כאן בתוך המערכת, בתוך החיים, הנחיים פה, בתוך המערכת שלנו, אז יש מישהו שהחיים שלו הם חיי קץ. הם חיים משם, משם. אפרו זכרו של יצחק שהוא צבור מונח על גבי המזבח, זאת אומרת שמה שקרה באמת ביצחק, מה שקרה אצל יצחק, שעקידת יצחק באמת מתממשה, היא באמת יצאה לפועל, ויצחק הפך להיות אפר, אבל האפר הזה מסתובב לך. קץ חיים. בפועל זה קרה על ידי העין שהוא בא במקומו של יצחק. וכמו שכתוב, חז"ל אומרים את זה בכמה מקומות, בכמה אופנים מסבירים את זה. שהיה אברהם אומר על כל עבודה ועבודה שהוא עשה בעין, שחיטה, קבלת דם, חלקת הדם, הכתרה, על כל עבודה ועבודה שהוא עשה בעיל היה אומר, יהי רצון כאילו היא עשויה בבני. יהי רצון, זאת מין תפילה משונה, יהי רצון כאילו היא עשויה בבני. זאת אומרת, באופן כזה הוציאו לפועל את העקידה. אפרו של יצחק זה אפרו של העיל. אלא שהמעשה הזה היה מעשה שבאמת נעשה ביצחק. הוא באמת נעשה ביצחק. מכאן המקור. לכל הסוגיה של קורבנות שישנה בישראל, כתוב מפורש. קורבנות בישראל נמצאים מכוח עקידת יצחק. זאת אומרת, עקידת יצחק מתקבל הכוח הזה שקורבן מכפר בעד אדם. אדם יכול להקריב קורבן ויש מונח בדבר הזה כאילו הקריב את נפשו. כאן מונח כאילו הקריב את נפשו. אבל אצל יצחק זה היה בצורה שכאילו כל מה שנעשה, נעשה בו. מה שנשאר לנו מעקידת יצחק, מה שנשאר, אז נשאר לנו בתוכנו הכוח הזה, אותו קול של נשמה שיוצאה מן הגוף. זה נשאר. זה נשאר. וזה לא קול של מישהו זר, מישהו שעוזב אותנו, אלא שזה קול כחלק מחיינו. אנחנו חיים ביחד עם הקול הזה. אנחנו בניו של מישהו שהקול הזה הוא קולו שלו. יצחק הוא אדם שכל הנשמה שיוצאת מן הגוף זהו הקול שלו. זהו עיקר קולו. כולנו, כל כלל ישראל כולו, אנחנו כולנו בני יצחק. בני יצחק אבינו. כמה שלא ננסה, כמה שלא נרצה להבין למה סולעים אותם? למה סולעים אותם? למה לא סובלים אותם? למה אנחנו בלתי אפשריים בעולם? למה זה באמת? למה אנחנו באמת בלתי אפשריים? למי שיבדוק את הדברים היטב, אז למה פוחדים מאיתנו? אנחנו חריג בעולם, אנחנו באמת חריג בעולם. אנחנו צעקה בעולם. והעולם לא אוהב לשמוע צעקות. העולם מאוד מאוד אוהב לשמוע את כל המונה של בומי. אבל העולם מאוד לא אוהב לשמוע את כל הנשמה שיוצאת מן הגוף. בפרט, כל נשמה שיוצאת מן הגוף, והדבר הזה הוא בתוך סדר החגים. זה לא. זה העולם לא מוכן לסבור. כשמסתובבת צעקה בעולם, כל חריג, כל זר, הוא לא משתלב, הוא לא נכנס, הוא דיסהרמוני. הוא לא משתלב בשום פנים ואופן, בשום מערכת. הוא כל מחוץ למערכת, הוא צעקה. הוא צעקה. צעקה מפחידה. אף אחד מבאי עולם לא אוהב לשמוע צעקות. וצעקות של אמת. צעקות כאלה שהן מתוך מערכת הדיבורים. דיבורים בקול רם זה לא נורא. אבל צעקה של אמת, אף אחד לא. כלל ישראל מסתובב בעולם כצעקה של אמת. זה מה שלא נסבר. זה מה שבגיל. זה דבר בלתי אפשרי. בלתי אפשרי, אי אפשר לקבל את זה. אין בעולם מישהו שמסוגל לבלוע את זה. יש מי שמעלים עין יותר, יש מי שמעלים עין פחות. אבל מקצה העולם והקצה. מקצה העולם והקצה. אנחנו בלתי נסבלים. וזה לא יעזור. זה לא יעזור. הצעקה קיימת, ואנחנו הביטוי שלו. אנחנו הצעקה. זה לא יעזור. זאת התפילה של תקיעת שופר. אנחנו עומדים, כביכול הקדוש ברוך הוא דן את העולם. והמצב הוא מצב של אימה. אימה נוראה, זהו רגע הבראשית של העולם. זאת באמת אימה. זאת אימה אמיתית. אימה של אמת. לכל מי שתופס את עומק המשמעות של מה שקורה, הקדוש ברוך הוא דן את העולם. יברא או אל יברא? כן יברא או אל יברא? כמה יעברו וכמה יברא? מי יחיה ומי ימות? זאת אומרת, בקיצור, במילים אחרות, כאן כל אחד ואחד מכל בעלי עולם נידון על כן או לא, להיות או לא להיות, או בספר חיים או חלילה אחר. האימה היא נוראה. כאן נמצאת אימה נוראה. כאן אנחנו נמצאים בתוך אימה נוראה. זאת היא אימה של אמת. אין כאן שום דיבורים, שום דבר לא יעזור. דיבורים כאלה, דיבורים כאלה. זה לומר, זה לומר. בצורה כזאת, בצורה כזאת. כל מי שנמצא בתוך מערכת של דיבורים במומנט הזה, אז זה סימן מובהק שהוא לא בזה. מי שנמצא באימה נוראה, אין שום דיבורים שהוא מסוגל לדבר. הדבר היחידי שהוא מסוגל לעשות זה לצעוק. זה הכוח של שופר. זה הכוח של שופר. מי שצועק, הוא נענה. הצעקה נענה. כביכול. צעקה זאת קריאה מרחוק, כמו שאמרנו. אז כביכול, שם שומעים ואומרים כן, שמעתי. הנה, אני קרוב, אני לא רחוק. דיברנו פה בשבוע שעבר. אמרנו שהלילה, הלילה כלילה הוא גם זמן לצעקה. פחות יבכה בלילה, שכל השומע קולו של הבוכה בלילה, או הצועק בלילה במקום אחר בחזר, בוכה אימו. צעקה בלילה מתפשט. לילה זה שוב, זה זמן של, זה זמן של אימה. זמן של לעמוד לבד, מחוץ לכל המערכת של היום. המערכת שנראית מסודרת, שנראית. אדם שעובד לבד, לבד, יחידי. זאת האימה, זאת האימה הנוראה. אימה של אמת, אימה קיומית. אימה שהיא מגיעה עד התהום. הצעקה כזאת זאת צעקה שהיא צעקת אמת. סליחות. סליחות הראשונות אנחנו אומרים. את ימין עוז עוררה לעשות חיל. מבקשים ממנו את ימינו, הימין שבה הוא חסד, שבה הוא נותה, עושה חסד. את ימין עוז עוררה לעשות חי. בצדק נעקד ונשחט תמורו עין. בצדק, זאת אומרת, בצדקו של אותו נעקד שנשחט תמורו עין, גנון נע גזעו בזעקם בעוד ליים. כאן כתוב מה שדיברנו. בצדקו של אותו נעקד, ואנחנו מוסיפים ומזכירים, ונשחט תמורו עין. אז מבקשים כביכול מבורא העולם, גנון נע גזעו בזעקם בעוד ליים. כשהם צועקים בלילה, אז בצדקו של יצחק שנעקד תמורו עין, אז תשמע את כולם. שוב, אז לסיכום, השופר זהו קול שמחוץ לכל המערכות כולם, אנחנו נמצאים. זהו קול חריג, קול יוצא, קול שהוא עומד תמיד בפני עצמו, קול בודד. הוא לא משתלב בשום מערכת. כשאנחנו מסוגלים להוציא את הקול הזה, אז זה למעשה שני קולות ביחד. זה גם קול הנשמה שיוצאת מן הגוף, וגם קול של לידה. שני הדברים גם יחד. כאן, בקול הזה של השופר, אז יש כאן את אימת המוות, גם את אימת המוות, וגם את החידוש של הצעקה של, היול, של, ה, של, ה, של הנולד, של הילוד. שני הדברים ביחד. העולם כולו בנוי, כל המערכת העולמית כולה, אז היא מסודרת כך. כשדברים נולדים, גדלים, מתפתחים, מגיעים עד לשיא מסוים, מאז הם מתחילים לדעוך. ומתחיל בהם תהליך של מוות. למעשה תהליך המוות מתחיל מרגע הלידה, כידוע. תחילת היצירה. הדבר הולך לקראת גידול ופנישה. זהו סדר העולם. כך סדרו של עולם. גדלים עד שמגיעים בשיא מסוים. גמר גידולה. אז, מאז ואילך, אז הם מתחילים להידרדר, לרדת מטה-מטה, עד שהם שוקעים לגמרי ובטלים. תחיית המתים, יש מציאות כזאת, אנחנו מאמינים בזה באמונה שלמה, תחיית המתים, אבל בוודאי שהדבר הזה הוא מחוץ לכל סדרי העולם. הוא עומד מחוץ לכל סדר, הוא לא פה, זה לא מפה, זה לא מסדר הדברים הנמצא פה. סדר הדברים הנמצא פה, אז הוא כולו מכוון, הוא כולו מנוגד לתחיית המתים. זה בדיוק הפוך, ביטת החיים היא סדר העולם, לא תחיית המתים. אין תחייה של מתים. כשהדבר עובר לתהליך של פנישה, של מוות, כשהדבר עובר לתהליך של מוות, אז הוא ימות, אז הוא יורד. והמוות, המוות עצמו, שהוא יהיה סיבה ללידה חדשה, לחיים חדשים, זה דבר שאין לנו אותו בסדר העולם. לא שאין לנו אותו בסדר העולם, אלא הפוך, כל סדר העולם מכוון כנגדו. הדבר הזה הוא אך ורק. אך ורק באמונה. בכל מקום שמדברים על תחיית המתים, כבר הזכרנו את זה פה פעם, לפני הרבה זמן, בכל מקום שמדברים על תחיית המתים, לדוגמה, מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך? מלך מי דומה.
לא יכולים להשוות את הדברים. לא נמצא דבר דומה.
מלך ממית ומחיה זה דבר שאין לו דמיון כאן, בתוך המערכת של העולם הזה. אין דמיון לממית ומחיה. אין כערכך ואין זולתך. אפס בלתך ומי דומה לך. אז מפרטים, מסבירים. אין כערכך בעולם הזה. ואין זולתך לחיי העולם הבא. אפס בלתך לימות המשיח, ואין דומה לך לתחיית המתים. שוב, אין דומה לך. אין דומה לך זה הכוונה, שהדבר הזה הוא, אין לו שום... אין שום דבר בתוך המערכת העולמית שאפשר ממנו ללמוד על הדבר הזה. זה נקרא אין דומה לך. זאת היא הנהגה שהיא כולה נס, היא כולה באה מלמעלה. היא כולה לא מצויה פה, אנחנו לא יכולים להגיד את דוגמה. להרבה דברים שהם יוצאים מן הכלל, הרבה דברים שהם דברים חריגים, הם לא מסדר העולם. הרבה דברים שהם לא מסדר העולם, אז כמו שכתוב מפורש בחז"ל, בכמה וכמה דוגמאות, אז נאמר, לגלג עליו אותו תלמיד. מישהו אמר, עתידה אישה שתלד בכל יום, עתידים אילני סרק שיעשו פירות, לגלג עליו אותו תלמיד. אמר לו, בוא ואראה דוגמתו בעולם הזה. אני אראה לך דוגמה לדבר הזה בעולם הזה, כדי שלא תלגלג. יש דוגמה לדבר הזה, הדבר הזה הוא לא כל כך נורא, זה לא חריג כזה גדול. בוא ואראה לך דוגמתו בעולם הזה. תחיית המתים אין בו ואראה לך דוגמתו בעולם הזה. אין דבר כזה בעולם הזה. אין דומה לך. אין פה בוא ואראה לך דוגמתו בעולם הזה. אין פה את הדבר הזה. הדבר הזה לא נמצא. במקרה אחד ויחידי, אז משתמשים בתואר הזה כביכול כלפי הקדוש ברוך הוא מחוץ למקומות שאומרים את זה על תחיית המתים. בסוף ברכת שופרות. אז מסיימים ואומרים, ככה נוסח שתקראו לנו אנשי כנסת הגדולה. כי אתה שומע קול שופר ומאזין תרועה ואין דומה לך. ברוך אתה שומע קול תרועת עמו ישראל ברכה. זאת הפעם האחת והיחידה. חוץ למקורות שמדברים בהם על תחיית המתים. אין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. פעם אחת שפונים אל הקדוש ברוך הוא בתואר ומי דומה לך. כי אתה שומע קול שופר ומאזין תרועה ואין דומה לך. זה מה שיש בשופר. יש כאן קול. יש כאן קול שהקול הזה הוא חריג לגמרי, הוא לגמרי מחוץ לסדר העולם. לגמרי מחוץ לסדר העולם. ולנו יש אותו, משום שאנחנו חיים עם מוות. אנחנו בניו של יצחק אבינו שאפרות צבור על גבי המזבח, והוא חי ומוליד בנים. כך אנחנו חיים, אלו החיים בעצמם שלנו, משום כך אנחנו יכולים לתקוע בשופר. וכשאנחנו תוקעים בשופר, אז אנחנו זוכים בחזרה לחיים. כך אנחנו מתגברים על האל ייברא. עומדים בדין, כן להיברא או לא להיברא, מי יחיה ומי ימות, איך זוכים בדין, איך זוכים בדין. חיים למרות המוות. לא למרות, אלא עם המוות. זהו קול השופר. זה הקול שאנחנו מסוגלים להשמיע. אנחנו מסוגלים להשמיע כל נשמה שיוצאת מן המוות. זה אנחנו מסוגלים להשמיע. וזה מה שמונח בקול השופר. מי שיודע להשמיע קול כזה, מי שיודע באמת לצעוק, זוכה בדין, ודאי. העולם עובר בשתיקה. העולם חי. העולם חי על גבי הרבה הרבה צעקות. כל הצעקות שהיו בעולם, שישנם בעולם עדיין, מושתקו, מושתקות, לא שומעים אותם. הם מתעלמים מהם, הם אינם. אינם, הם לא קיימים בשבילם. אנחנו לא מצרפים אותם בסדר חיים. אבל זה דבר פשוט וברור, זה הרי כל אחד ואחד מבין שצעקה לא נאבד. אין צעקה שנאבד. איך ייתכן? זאת תפילה שכביכול הקדוש ברוך הוא שומע. צעקה נשמע. כאן נמצא הסוד של מה שנקרא בלשון חכמים שופר גדול. תקע בשופר גדול לחירותינו. מה זה שופר גדול? מה זה שופר גדול או מה זה שופר קטן? שופר קטן זה שופר פרטי. שופר גדול זה שופר שהוא כולל את כל הצעקות כולן. תקע בשופר גדול לחירותינו. כמו שתמיד הפירוש גדול. קו שופר גדול זה הכוונה, תיקח את כל השופרות הקטנים ותצרף אותם בשופר אחד גדול, שכל כזה יישמע בעולם. זאת תהיה הגאולה. זאת תהיה הגאולה. אז יחרב העולם שקיים, העולם ההווה, העולם של כל מערכת הדיבורים, כל מערכת שהיא כל המונה של רומי שמהדהד בעולם, שהולך מסוף העולם ועד סופו. העולם הזה יחרד. יחרד באחת. ברגע. כשהשופר גדול, והשופר גדול, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. ואז, אז באו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים. שופר גדול זה הכוונה, זהו בדיוק שופר גדול. זהו עניינו. שופר גדול זה מי שמאחד, זאת הצעקה שתאחד יחד את כל הצעקות. זאת צעקה אחת שהיא תוציא לפועל את כל הצעקות שהושתקו בעולם. את כל הצעקות שנצעקו בעולם. כל הצעקות האלה. הם יעמידו את העולם במקומו הנכון. זאת המהפכה שתהיה בעולם. שופר גדול. ולעומת צעקה כלשהי, אז כל אחד ואחד יודע שכל מערכת הדיבורים מתאפסת. לעומת הצעקה הזאת, שום דבר לא יהיה קיים בדרך שהוא היה קיים בכל כך. אחרי שהצעקה הזאת תשמע בעולם, אז זה יהיה הדיבור. זאת היא האמת לאמיתה של העולם. היא תתגלה. מקורו של השופר הוא בעקידה. זאת אומרת שעיקר יסודו של השופר זה תפילה כצעקה. לא תפילה, אלא תפילה בדרך ונצעק, תפילה של צעקה. והיה כי צעוק, יצעק אליי, ושמעתי כי חנון אני. מאחל לכל הציבור שייתן השם ונזכה באמת לשמוע כל שופר, ועל ידי זה, אז נזכה ליום של ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים.